לכולם, אנחנו בפרק ד' הלכה יותר, ההלכה האחרונה בפרק, והרמב״ם. היה מהלך במקום סכנה, במקום גדודי חיה וליסטים, והגיע הזמן התפילה, מתפלל ברכה אחת והיא זו. צורכי עמך ישראל מרובים, ודעתן קצרה, היא רצון מלפניך, השם אלוקינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גבייה וגבייה די מחסורה, והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. הוא מתפלל אותה כשהוא מהלך, ואם יכול לעמוד, עומד, וכשהוא מגיע ליישוב ותתקרר דעתו, חוזר ומתפלל תפילה כתקנה 19 ברכות. עד כאן. כן, אז בואו נראה כמה דברים. ראשית, הרמב"ם פה מתאר מצב של אדם שלא יכול להתפלל. באילו נסיבות? היה מהלך במקום סכנה, במקום גדודי חיה וליסטים, היות זה מובא בתוך חטיבה שכותרתה כוונת הלב, אז יש להניח שהבעיה היא לא רק שאין לו זמן, שהוא לא יכול לעמוד בנחת, אלא בעיקר הוא לא יכול
לכוון.
עכשיו, אמנם למדנו בהלכות קודמות, למשל בהלכת תדבר, למדנו שאם אדם לא יכול לכוון, אז הוא אסור לו להתפלל. אבל מצד שני, מה אנחנו מבינים? אם אדם נמצא במקום סכנה, מקום גדודי חיה וליסטים, אם הוא לא יתפלל שם, אז מתי הוא יתפלל? כלומר, במילים מאוד פשוטות, אני חוזר למתחים שראינו אותם בין תפילות הקבע לבין התפילה בעת צרה. מצד אחד, היהודי הזה לא יכול להתפלל, אבל בעוד שבן אדם שבא מהדרך עייף, והוא לא מתפלל, אז הוא לא מתפלל, מי שהולך במקום גדודי חיה, ליסטים, במקום סכנה, הנפש שלו זועקת שהוא רוצה להתפלל. מצד שני, הוא רוצה להתפלל והוא לא, הוא לא יכול להתפלל, כן? ואז מה הוא עושה? אז הוא מתפלל תפילה שהיא ברכה אחת. וזה מיד בטח עושה לכם אסוציאציה של ברכה אחת שכבר למדנו עליה. זוכרים? פרק ב',
היה מזמן.
מישהו זוכר? אבינינו, כן, אז מיד נערוך השוואה ביניהם, נראה שאין קשר בין אבינינו לבין הברכה הזאת, יש קשר, כן, בפשטות, שברכות האלה שונות, הוא מתפלל ברכה אחת, מה הוא אומר בברכה הזאת? בואו ננסה לעקוב אחרי התוכן. צורכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה, במילים אחרות, אם צורכי עמך ישראל מרובים, מה הם אמורים לעשות? מה עושים בתפילה בדרך כלל?
מפרטים אותם.
אני מזכיר לכל מי שהיה איתנו, ולמי שלא נחשוף בפניו, שהרמב"ם מתאר איך בחרו את התכנים של תפילת העמידה. אז הרמב"ם כותב בפרק א' הלכה ד', הרמב"ם כותב שם שיש בהם שאלת כל הדברים שהם כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצורכי הציבור כולם. לנו ברכות העמידה, הבקשות, מכסות ספקטרום של הצרכים הבסיסיים של היחיד ושל הציבור. אז עסקנו בזה ברחבה. כן? אז כאן אומרים, צורכי עמך ישראל מרובים. וכן הייתי אמור להתפלל תפילה של 12-13 בקשות, שתפרט, שתסביר. בטח הייתי אומר איזה משהו על הרגע הזה שאני נמצא בו. ומה לעשות? דעתן קצרה. מה כמה דעתן קצרה? אני מניח שהכוונה לא רק שהוא לא יודע לבטא את עצמו, אלא הנסיבות לא מאפשרות
לכוון
או להתפלל כמו שצריך, כן? ולכן אני נמצא במצוקה, צרכים מרובים, אבל אני לא יכול. אז מה אני עושה? אני אומר, כמו הסיפור על הבשט, עם החליל נגיד, או עם הילד שלא יודע להתפלל, אז מה הוא עושה? לוקח את ה-22 אותיות של א' ב' ואומר אותם, ואז מה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה תעשה מהמילים, כן? אז משהו מהם זה יש פה, כן? היא רצון מלפניך, השם אלוקינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו. אני אגיד את זה במילים מאוד פשוטות, פה הרמב"ם מגיע קצת באחד משאלות היסוד של התפילה. והקדוש ברוך הוא לא יודע מה אני צריך? בטח שהוא יודע, יודע יותר טוב ממני, כן? לפעמים אני לא יודע בכלל מה אני צריך, הוא יודע מה אני צריך. אלא מה, בכל זאת מה הוא רוצה שבתפילה, מה אנחנו נעשה? שאנחנו נפרט או נכוון, כן? אבל ברגע הזה שלא ניתן להתפלל, אז מה אתה בעצם עושה? אתה כמו אותו סיפור חסידי, אתה אומר, קדוש ברוך הוא, יהי רצון, בלי שביקשו ממך, בלי שהתפללו, כי לא מצליחים להתפלל. אתה יודע מה כל אחד צריך, כן? והדבר המדהים הוא שמכל הבקשות של 18, ובמקום סכנה, מדברים על מה? כדי פרנסתו. כל אחד מה שהוא צריך, כן?
המילה פרנסה, רק אני אומר עליה הערה קצרה, זה שורש מרובה, מה שמלמד אתכם, שמוצאו איננו מן העברית, זו מילה שבאה משפה זרה, שנקלטה בעברית, כבר בתקופת התנאים היא נקלטה, אבל היא לא מופיעה בתנך. זו מילה שנכנסה לעברית, בערובת של תקופת התנאים, והמילה הזאת כנראה יש דיון בין חוקרי הלשון, איזה שפה היא שאולה, אבל הדעה הרווחת היא שזה בא מיוונית, שם הפירושו שנותן לבן אדם דבר מועט, הוא מקבל את המינימום שאתה צריך. והיום כשאומרים פרנוסה, כן, חושבים הוא הביא איזה משכורת טובה הביתה, לא, בשורת התנאים, אלוקנו אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, תן לי את המינימום, תן לי מה שאני צריך, כן, ופה זה ודאי ככה, אתה יודע, את המינימום שכל אחד צריך, תדאג לו, ולכל גבייה הוא גבייה די מחסורה, זה די מקביל, והטוב בעיניך עשה, אני נמצא בצרה, בעצם למה טוב בעיניך עשה? כי אני לא מתפלל, ברוך אתה השם, שומע תפילה. עכשיו כאן נעמוד לרגע על ההבדלים בין הברכה הזאת לבין אבינינו, ומאוד בולט ההבדל הפשוט והיסודי. באבינינו אני למטור של דבר מתפלל תפילת עמידה. כאן אני לא מתפלל תפילת עמידה, אני מתפלל על זה שאני לא יכול להתפלל. ולכן, מה למדנו אז באבינינו בפרק ב'?
אחרי זה אתה גומר, אתה לא צריך לעזור עוד פעם.
יפה, אז דבר ראשון מה ראינו באבינינו, אני קורא בפרק ב', אמרת דבר גדול הרב רואי, כן? דבר ראשון אומר באבינינו מה הוא עושה, כן? מתפלל שלוש ראשונות, וברכה אחת מהן כל האמצעיות לשלוש האחרונות. הוא יוצר מבנה של תפילה, כי אבינינו זה לקיים את התפילה. שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, מה עושים? לוקחים את כל ה-13 בקשות באמצע, ומשרשרים אותם לברכה אחת, אבל מתפללים שם, כן? וכן גם באבינינו פשיטה, שאיך אדם צריך להתפלל כשעה שהוא עומד, ולכן גם פשיטה, שאדם שיתפלל אבינינו, לא חייב אחרי זה לחזור ולהתפלל עוד פעם. לעומת זו, מה נאמר פה? מתפלל אותה כשהוא מהלך, כי האדם הזה הוא, למיטו של דבר לא, הוא לא מתפלל. והיא נכולה מאוד עומד, אחי, כשהוא מגיע לי, שהוא תתקרר דעתו, מה זה תתקרר דעתו? זה אותו ביטוי שהיה בהלכת הדבר. אמרו חכמים שלושה ימים עד שינוח ותתקרר דעתו, כבר הוא יירגע, ואז מה הוא יהיה מסוגל עוד פעם לעשות? לכוון, כן? מה הוא עושה? חוזר ומתפלל, תפילה כתקנה, 19 ברכות. למה הוא חוזר ומתפלל 19 ברכות? כי הוא בתפילה הזאת לא יצא ידי חובת התפילה, ועדיין יש לה ערך. ובכל זאת, אם נרצה בכל זאת קשר בין זה לבין אבינינו, אז כאן בזה נסיים את הפרק. כאן בעצם זו תפילה למי שנמצא במצב שהוא חייב להתפלל ולא יכול להתפלל. הוא לא יכול לכוון, אבל הוא לא יכול גם להגיד, טוב, אז אני היום לא מתפלל. אין דבר כזה, הוא במקום סכנה. אבינינו, אני רוצה עכשיו להזכיר לעצמנו, באילו נסיבות מתפללים אבינינו, מהרמב״ם בפרק ב' הלכה ב', בכל תפילה משלוש תפילות שבכל יום מתפלל אדם 19 ברכות אלו על הסדר. באמת דברים אמורים, ושמצא דעתו מכוונת ולשונו תמהר לקרות. אבל אם היה טרוד ודחוק או שקצרה לשונו, מתפלל אבינינו. מה בעצם הרמב"ם כאן אומר? שהרקע לאמירת אבינינו יכול להיות או שקשה לו לשונו תמהר לקרות, או שקשה לו לכוון. זאת אומרת שדבר, כשהרמב"ם מתאר נסיבות לאמירת אבינינו, הוא גם מכניס הקושי לכוון כרקע אפשרי, אבל בהבדל אחד גדול. קוראים לזה בצבא חצי כוח. מה הכוונה? אדם שטרוד ודחוק. היות הוא טרוד ודחוק, לכן קשה לו לכוון, אבל כנראה שהוא יכול בכל זאת לכוון משהו. אז יש תפילה שלמה למי שמכוון, ויש מי שבחצי כוח מקבל תקציר של התפילה. אז עכשיו מחזיר אותנו לפרק ד' שלמדנו, שיש עוד תיאורים כאלה בפרק, הבולט שבהם זה ההבדל בין שיקור לשטוי. הרמב"ם לימד אותנו שהשיקור לא מתפלל, ואם הוא יתפלל תפילתו תועבה, ואילו השטוי, מה לימד אותנו הרמב"ם? אל יתפלל ויתפלל תפילתו תפילה. כלומר, יש מצב שאדם שאתה, שאומרים לו, אל תתפלל כי הכוונות שלך לא משהו, אבל מצד שני, אפשר להגיד שהוא עם אפס כוונה. טוב, אז אם יתפלל תפילתו תפילה, עוד פעם חצי כוח. ומשהו מעין זה, וכנראה יש בתפילת אבינינו, ובזה אנחנו מסיימים את הפרק הזה בשעה טובה, ועוברים לפרק הבא.
אנחנו לא משתמשים באבינינו.
סליחה?
אנחנו לא משתמשים באבינינו.
אבינינו היום, אני לא מכיר אנשים שמתפללים אותו. אני יכול להגיד שברוב הסידורים גם לא נמצא, אבל בסידורים החדשים החזירו אותו. ברינת ישראל, נדמה לי שהוא מופיע אחרי תפילת העמידה. כן? תפילת העמידה של שחרית. הם שמו שם להתפלל בשביל רינת ישראל.
עדיין הרי התפלל, יודעים.
אף אחד לא מכביס סידור בתא שלו, מה זה? אוקיי, בסדר? מצאת? נפתח בבקשה אחרי תפילת העמידה של שחרית. מיטב זיכרונים, שמה פה דבינינו. צודק?
חדר חנון.
אוקיי,
רק שנייה. אחרי כל התפילה?
למה יש את התפילה
לידי? אני זכרתי שזה נבחר. הנה, אחרי כל התפילה, 114, בבקשה, תראה, שמו לך בסידור את אבינינו. כנראה מישהו חושב, ובשלום אותה, זכר צדיק לרשתי, מישהו יתפלל את זה, כן? כנראה, אוקיי. אני אף פעם מפלתי אבינינו.
הוא אומר, בשעת אותך?
תמיד את כל ה-18, אה?
פחד, אם מישהו יפסיק אותו, תפילת העמידה.
כן, בסדר. בואו נעבור לפרק ה', גם כאן פרק ה', הרמב״ם נותן לנו כותרת לפרק, ממיין אותו, בונה את הכל, אומר הרמב״ם, 8 דברים צריך המתפלל להיזהר בהן ולעשותן. ואם היה דחוק או נאנס, כמו שהוא מראש רואה שהוא לא יכול לעשות אותן, כן? או שעבר ולא עשה אותן, הוא היה יכול, אבל הוא לא עשה. אינן מעכבים, זה כבר הדבר הבולט הראשון, שמבדיל בינו לבין הפרק שלפניו, שכן בפרק ד' אומר הרמב״ם כתב בכותרת מעכבים, אבל למדנו על כך, מעכבים מה הכוונה? מעכבים את הזמן. כלומר, אם אתה רואה שהדברים האלה לא מוכנים, אז מה אומרים לך? אל תתפלל, תטפל בבעיות האלה. אבל חלקם ראינו בפרק מעכבים ממש, כבר מי שהתפלל כך תפילתו אינה תפילה, כמו השיקור, מי שמתפלל בלי כוונה, כן, זוכרים? מה עוד שם מעכב ראינו? עם שירותים, יש פה תפילתו תועבה, וחוזר ומתפלל, נכון? אבל היה גם בפרק שם דברים שלא עקבו. למשל, עמדנו אז, היה לו לדיון פה, מה דינו של אדם שהתפלל ללא טהרת ידיים? ראינו שהרמב״ם לא כותב בשום מקום שהתפילה צריך לחזור על התפילה, והמשנה ברורה מדייק ברמב״ם עם כך שאיננו חוזר. אז לא הכל מעכב בפרק, אבל הרבה מהם מעכב, וגם הלשון היא מעכב את הזמן. כאן זה דין אחר לגמרי. שום דבר פה לא מעכב, ואם אתה דחוק או נאנס, אז אתה מראש אומר לך תתפלל בלי לעשות את הדברים האלה. ואלו, בואו נראה בהם, וננסה להבין מה משרשר אותם, מה היסוד שלהם, כמובן כל חטיבה בפני עצמה. ואלו הן עמידה, צריך לעמוד בזמן התפילה, ונוכח המקדש, לכיוון המקדש, ותיקון הגוף, ותיקון המלבוש, ותיקון המקום, והשוויית הכל, והקריאה, והשת החוויה. כן, בעצם הרמב"ם בפרק הזה, במה הוא מתעסק? במחוות או בשפת הגוף, שהאדם צריך להיות בו, שעה שהוא מתפלל. אז דבר ראשון, הוא צריך לעמוד מול, לשבת או לשכב. ב', יש כיוון לתפילה, לא מתפלל סתם באיזה כיוון שבא לך, יש כיוון מסוים שאתה לבחור אותו. ג', תיקון הגוף, אדם צריך לתקן, אנחנו נראה מה זה, כן? אבל הגוף צריך להיות בתנוחה מסוימת, זה הכוונה. ד', תיקון המלבוש, הבגדים, צריך להכין את הבגדים בצורה מסוימת. תיקון המקום, זה המקום שבו אדם מתפלל, והשוויית הכל זה לגבי הטונים, הווליום של התפילה, כמו אין פה משהו על התכנים של התפילה, אלא על הצורה שבה אתה מתפלל, והקריאה ויש את החוויה. והרמב״ם, מה שאנחנו נשאל את עצמנו, זה מאיפה כל הדברים האלה באים? האם יש להם יסוד משותף? או האם כל אחד מהם זה איזו דרישה הלכתית שעומדת בפני עצמה? אני כבר מציע כהצעת קריאה לפרק, אגב לכם סוד, כבר קראתי את הפרק הזה, כן? לפחות אני מכין, כן? אז אני רק אציע, היות ולמדנו בפרק הקודם את חשיבות הגדרת התפילה כעומד לפני לפני השם, לפני המלך, כן? שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. אני מציע לנו כהצעת קריאה לבחון האם הפרטים האלה הם פרטים שבאים לבטא את המצב הקיומי הזה שאתה עומד לפני השכינה. בוא ננסה לבדוק את, ואם יש להם קשר לכוונה, בוא נבדוק את הדבר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אומר רבנו הרמב"ם, עמידה כיצד, הלכה ב', אין מתפללים אלא מעומד. היה יושב בספינה ובעגלה. אם יכול לעמוד, יעמוד. אדם נגיד נוסע ברכבת והוא מחליט להתפלל מנחה ברכבת, או שחרס עם הספר תורה של ידידינו פה, כן? וברכבת יש כידוע סיבובים, הוא יכול לעמוד, יתפלל בעמידה, לא יכול, לא. חולה מתפלל ואפילו שוכב על צידו, אולי קרה לכם פעם, הייתם בבית חולים, מאושפזים, לא יכולים לצאת מהמיטה, רופא אומר לך, אתה נשאר במיטה כל היום, כן? אז הוא מתפלל אפילו שוכב על צידו, והוא שיכול לכוון את דעתו. וכן, הצמא והרעב, הרי הם בכלל חולים. אם יש בו יכולת לכוון את דעתו, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל עד שיוכל וישתה. היה רחוב על הבהמה, אף על פי שיש לו מי שיוחז בהמתו, לא ירד על היושב במקומו ומתפלל כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו. כן, בואו ננסה לעבור על כל הפרטים. לו הרב רק היה כותב את המשפט הראשון, הייתי אומר, למה צריך לעמוד מעומד? מדין מה? כבוד כלפי המלך. הייתי אומר, כמו שאדם עומד, יחס למשרד של המפה או המגד, לא יודע, מחת, לא יודע. אז בדרך כלל הוא יושב לאחרי המכתבה, ואתה עומד, עומדים דום במסדר, אולי זה בא להראות סוג של כבוד, אבל מהמשך ההלכה ברמב"ם עולה בבירור שהצורך לעמוד הוא כדי
לכוון דעתו.
שכן, הרמב"ם כלל כאן קשת של התבטאויות שכולם אומרות שמי שלא עומד צריך לבדוק אם הוא מכוון, לא מכוון וכו'. אם כך ברור שדין העמידה ביסודו של הדבר נועד לכוון את דעתו של האדם. אני אומר את זה בצורה די פשוטה. כשאדם עומד הוא פחות מתעסק בדברים אחרים. תחשבו על זה לרגע. כן? אדם עומד, אדם יושב, הוא באמת הוא מתעסק יותר, הוא רואה יותר דברים, כאילו למשל, החבר'ה פה שקוראים לו עונה פרשת שבוע בזמן התפילה, משהו שאני מאוד לא אוהב, כן? אתה מחלק אותם, גבעד. לא, אתה לא, אתה רק שם אותם. אוקיי? לא, לא אמרתי שאתה קורא, אמרתי, אתה שם אותם. בסדר, גם לא, חס וחלילה.
אני מודה שאני אשם.
הם בדרך כלל קוראים את זה בישיבה, נכון? הם לא קוראים את זה בעמידה.
לא, 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 בסדר.
בסדר, בזמן הדרושה של הרב, כן? ואז אם הוא פתאום אומר משפט מעניין, מרימים את הראש, לפעמים זה קורה שיש איזה משפט אחד מעניין, טוב, בסדר. ובכל אופן, למה לא? אבל זה נראה ככה ברמב"ם. ואם אדם שוכב או יושב, אבל אם הוא עומד, זה כאילו פוקוס, זה כאילו מכווין אותו, איך רואים את זה כאן? רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, כשהוא מדבר על החולה. היה יושב בספינה ובעגלה, יכול לעמוד יעמוד, אם לאו יושב מקום המטבח, שאני רוצה להסביר. אם אדם יושב מבחירה, אז אני אומר לעצמי, אז יש, הוא כאילו מתנגד לעמידה. ואם אתה במקום שאתה לא יכול לעמוד, אז למה אתה יושב? לא כי אתה יוצא מהעמידה, אלא כי אתה לא יכול פשוט, כן? זה לא אותה ישיבה, אבל תראו את ההמשך. חולה מתפלל, אפילו שוכב על צידו, והוא שיכול לכוון את דעתו. עכשיו, למה הוא העלה את העניין שיכול לכוון את דעתו? בגלל שהוא חולה, או בגלל שהוא שוכב? מה הסיבה שהוא מעלה את זה? לו היה עוצר רק כאן, הייתי אומר, אולי בגלל שהוא
שוכב על הצד.
בוא נראה את ההמשך. וכן הצמא והרעב, הרי הם בכלל חולים. למה הם בכלל חולים? כי הם כל הזמן חושבים על מה? על האוכל, כן? ככה בנילה, כל הזמן חושבים, מתי, בסוף תענית, מתי כבר ייגמר, חושבים על האוכל. אז קשה להם להתרכז, ולכן אומר הרמב"ם, אם יש בו יכולת לכוון את דעתו, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל שיוכל וישתה, השתי הערות פה. ראשית, ברור מפה שהבעיה בחולה לכוון, זה לא בגלל שהוא יושב, שוכב, אלא בגלל
בגלל שהוא
חולה. בדיוק, זה ברור. שכן, הרמב"ם לא כותב שהכן הצמא והרעב שיושבים, אלא הצמא והרעב הם שום סיבה לחשוב שהם לא עומדים, נכון? ועדיין הם לא מצליחים להתכוון, ועדיין, אז למה הוא הביא את זה באמצע ההלכה שעוסקת בלעמוד או לשכב? אבל למרות שהפסקה על חולה ועל רעב וצמא היא מתארת קושי לכוון בגלל מחלה, בגלל רעב, בגלל צמא. עצם העובדה שזה נכנס להלכה של עמידה מלמדת שכל ההלכה הזאת היא סובבת סביב ציר הכוונה. העמידה עוזרת הכוונה. אבל אז אני אומר, טוב, אז יש נסיבות שיושבים, הנסיבות האלה הם בקרון ובעגלה. יש נסיבות ששוכבים, כי אתה חולה, כבר מדברים על חולה, בוא נדבר על, על חולה ועל, ועל רעב וצמא. הדבר השני שהוא מאוד מחודש, וזה נגיע לפרק הבא, בעזרת השם, נוכל ללמוד את זה ביותר ביסודיות, שבדברי הרמב״ם על הצמא והרעב, לכאורה אין רמז שיש הבדל בין שחרית לבין שאר התפילות. וכפי שאנחנו, נכון? צמא והרעב, קשה לו להתכוון, שיוכל וישתה, אבל נלמד בפרק הבא, בפרק ו', שלפני שחרית זה בעייתי יותר לאכול מאשר לפני תפילות אחרות. לפני מנחה או ערבית, הבעייתיות היא שמה תשכח להתפלל. אבל לפני שחרית הבעיה היא קיומית, לא שמה תשכח להתפלל. אלא אדם קם בבוקר, מה הדבר שמחיה אותך? מה, האם מחיה אותך כוס קפה או מחיה אותך הקדוש ברוך הוא? מי מחיה אותך, כן? ויש איסור מיוחד לאכול לפני תפילת שחרית, שהוא נלמד מהפסוק, לא תאכלו על אדם. לפני שאתם מתפללים על הדם שלכם, אל תאכלו. כי אדם צריך קיומית להרגיש שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה איסור נפרד, נלמד שם. אני מגיע לפרק ו' ומסביר יותר. פשטות לשון הרמב״ם בספר המצוות זה איסור דאורייתא, לא פחות מזה. ואף על פי כן בא הרמב״ם פה ומה אומר?
מותר לאכול.
מותר לאכול לפני התפילה, בפשטות גם שחרית. ואני חוזר, כי אם הצמא או הרעב מונעים ממך מלכוון, ותפילה בלי כוונה היא. אז בוא נאמר, אתה גם לא יכול להתפלל. יש פה איזה קאץ' 22. אסור לאכול לפני שמתפללים. אבל היות ואני לא יכול להתפלל, אלא אם כן אני אוכל, אז אני, למיתו של דבר, אני מותר לאכול, כי אין לפני תפילה. אתם מבינים את הבעיה? כאילו, אסור לאכול לפני התפילה, אבל אני, היות ואני לא אוכל לפני התפילה, לכן... לכן אני בכלל לא יכול להתפלל, אני יכול להתפלל, אז מותר לאכול, כי אסור לאכול לפני התפילה. אבל אם אני אוכל, אז אני כן יכול להתפלל. קיצור, יש פה קצת... אבל זה פשטות לשון הרמב״ם, שהצמא והרעב גם לפני שחרית יכולים, בגלל שהם בכלל החולים. ואז ממשיך הרמב״ם ואומר, היה רחוב על הבהמה, אך על פי שיש לו מי שיוחז בהמתו, לא ירד אלא יושב במקומו ומתפלל, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו. וכאן זה, או ההסבר הפשוט הוא, שהאדם הזה רוכב על חמורו, ואם הוא ירד להתפלל, ממה הוא חושש? שהחמור יברח לו, או שיגנבו לו אותו, כן? ולכן, אם הוא יורד מהחמור, אז מה קורה לו? הכוונה נפגמת, הופך לעצבני. מה יהיה, הוא כל הזמן מחכיל לו. ולכן האדם הזה יוכל לכוון יותר טוב אם הוא יושב דווקא. אז אמנם אומר הרמב״ם, ואם יש מישהו שיחזיק לו את החמור, עדיין, כל הזמן מה יקרה למחשבות שלו?
שיקרה
אחלה. אין ידידו, הוא לסומך עליו, לא סומך עליו, זה כמו אתה תראות לו לילד, אתה סומך עליו, לא סומך עליו, לא יודע, כן. אתה כבר נוהג באותו, סומכים עליך. הם רגועים לגמרי?
כן, כבר הרבה זמן.
הרבה זמן. אתה באמת חושב שהם רגועים לגמרי?
כן. רצו לכל לשאירו לי את האוטו.
בסדר. הלאה. אוקיי, בכל מקרה. אני שמח לשמוע את זה, כן? יופי. בכל מקרה, מה שעולה אם כך בבירור מדברי הרמב״ם זה שהדין הוא לא שתנוחת התפילה צריכה להיות בעמידה. לו זה היה ככה, אז אי אפשר היה לוותר על זה. אלא הדין הוא להיות בתנוחה שבה אתה מכוון על הצעד הטוב ביותר. ולכן, אם יש בן אדם רגיל מכוון יותר טוב כשהוא עומד, ורם עם החמור מכוון יותר טוב אם הוא יושב על החמור. ככה הוא יודע שהחמור לא יברח לו, כן? ולכן, בסופו של דבר, כל ההלכה הזאת בחותם הכוונה, שלכן הרמב״ם גם כלל בה את דין החולה ואת דין הרעב והצמא. אוקיי? זה הלכה ב'. הלכה ג' שלנו שתי דקות, חבל להפסיד אותם, כן? נוכח המקדש, אתה צריך לעמוד, אבל איזה כיוון? והרמב״ם כיצד? היה עומד בחוץ על הארץ, מחזיר פניו, נוכח ארץ ישראל ומתפלל. היה עומד בארץ, מכוון פניו כנגד ירושלים. היה עומד בירושלים, מכוון פניו כנגד המקדש, היה עומד במקדש, מכוון פניו כנגד בית קודש הקודשים. סומה, הסומה, קוראים להגיד, הסומה זה האופן הנכון. ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות והמחלך בספינה, יכוון ליבו כנגד השכינה והתפעל. וגם פה יצא המרצע מהשק, שגם הדין הזה קשור במה? ויכוון ליבו. וגם הוא, הדין הזה, גם הוא קשור במה? בכוונת הלב של התפילה. כי מה כוונת הלב של התפילה? שיראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. איפה השכינה נמצאת? אז אנחנו היום כולנו תלמידים של הבעל שם טוב, ולא כל הארץ כבודו, כבר ישעיהו הנביא אמר את זה, כן? אבל היום כולם חיים בתודעה, ושבור כל נמצא בכל מקום, וכולי וכולי וכולי. אבל אנחנו נעריך בזה, אפשר להמשיך בזה קצת יותר מחר. ההלכה הזאת מושתתת על תפיסת יסוד של שבור כל יש לו בית, והוא נמצא בבית שלו. ויות ותפילה צריכה להיות, כשאתה עומד לפני השכינה, אז אתה צריך לכוון כנגד השכינה, ולכן צריך להתפלל כנגד, כנגד ירושלים. ואם אדם לא יכול לכוון כנגד ירושלים, אז מה הוא צריך לעשות? לחשוב שהקדוש ברוך הוא עומד לפניו, כביכול לא לחשוב לא מול הבית. וזה יסוד הדין הזה. כמובן, חורבן הבית כאן, כמובן, עשה משהו דרמטי בשאלה הזאת. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בלי נדר, מחר אפשר טיפה להרחיב, אבל רק משרשר את שתי ההלכות שלמדנו, גם ההלכה של כיוון של העמידה, וגם ההלכה שכנגד המקדש, כיוון המקום, ברור ששתיהן בנויות על הגדרת התפילה כעמידה לפני השכינה.